טוב, אז ברוך השם, השיעור הקודם, שהיה שבוע שעבר, קיבל הרבה תגובות, שמחתי. קיבלתי, אומנם הוא עלה לאינטרנט רק אתמול, אבל קיבלתי עשרות רבות של תגובות.
מה, ביוטיוב?
כן, במייל ובעוד כל מיני מקומות. בשמחתי הרבה, חלק מהן שליליות, מה שגרם לי... מה שגרם לי אושר גדול, כן, כי א' כל זה מראה שזה מפריע לאנשים, יש כאלה שזה ממש הציק להם, ודבר שני, זה מעורר דיון, שזה דבר מאוד חשוב. אין לנו הרבה דברים חשובים כמו האופציה לדון בדברים, ולכן, בעקבות הדברים ש... הגיבו לי, אז החלטתי שאת השיעור היום אני לא אמהר כל כך כמו שרציתי. רציתי לדבר על הציונות אחרי הרצל, על התגובות אליה בעולם הדתי, ועל סוגי התגובות ומשהו מיוחד בהם, זה יחכה בהמשך השבוע ליום רביעי בעזרת השם. עכשיו נדבר על הדברים באופן אחר. אני אקח את הטענה המרכזית, אני אנסה למקד את הטענה המרכזית נגד כל מה שאמרתי בשיעור הקודם, ולענות עליה. בסדר? אבל זה נושא בפני עצמו, זה לא רק תגובה, זה נושא שלם. אם נסכם את השיעור הקודם ממש במעוף הציפור בכמה משפטים, אז בעצם דיברנו על האנשים שהם חוזה המדינה האמיתיים שלנו. הרב קלעי, הרב יהודה קלעי, זכר צדיק לברכה, והרב צבי הירש קווישר, זכר צדיק לברכה, שהם בעצם הראשונים שחשבו על הקמת מדינה יהודית ריבונית, עם... משטרה משלה, צבא משלה, חקלאות, עבודת הקרקע, עבודת הארץ, כל מה שיש בשפה משותפת, כל מה שצריך כדי להביא גאולה בדרך הטבע, וכל מה שהרצל כתב אחר כך, בסוף המאה ה-19, כבר נכתב על ידם 30, 40, 50, אפילו 60 שנה לפני שהרצל בכלל התחיל לדבר על הרעיונות שלו, על מדינת היהודים. ואנשים אמרו לי, טוב, אז יש כאלה שלא קיבלו את זה כי הם אמרו מה פתאום, וזה לא יכול להיות. כלומר, יש כאלה שלא אוהבים את המציאות, את העובדות, ואומרים מה פתאום, איך יכול להיות שמישהו אמר את זה לפני זה. אז זה כמובן שטויות, כי פשוט הבאנו מקורות, נכון? שבוע שעבר. הקראנו מקורות שמדברים על זה, לא צריך...
יש אנשים שעובדות ומפריטים.
כן, אז יש אנשים שעובדות ומפריטים, לא אליהם אני מדבר, כי זה לא טענה של, זה טענה של הבל, כי הכל כתוב אצל הרב קלעי, וגם אצל הרב קלישר, לא צריך להתמקד יותר מדי בדברים של הבל, אפשר לפתוח את הספר, לראות את זה בפנים, גם במנחת יהודה, גורל להשם, בדרישת ציון של הרב קלישר, הכל נמצא שם. אבל יש טענה אחת, שהיא טענה חזקה. שהיא טענה חזקה, שאיתה אנחנו נתמודד היום בעיקר, והטענה אומרת משהו כזה, היא אומרת, תשמע, זה נכון שהחברה האלה, הרב קלעי, הרב קלישר, היו אנשים, אנשי חזון מדהימים, היה להם רעיון גדול, אבל אף אחד לא הקשיב להם, לא עשו עם זה שום דבר. רק כשהגיעו החילונים, הם התחילו לבנות את הארץ. כלומר, האופן המעשי, של הגשמת החזון הציוני, בסדר? התרחש על ידי חילונים. זאת הטענה. ואז מה אתה בכלל רוצה? מה אתה, נכון, הרב קלישר יש על שמו את אור יהודה, והרב, סליחה, הרב קלעי יש על שמו את אור יהודה, והרב קלישר את טירת צבי, כי אם הם היו מתחילים את התנועה עצמה של הבנייה של הארץ, זה היה דבר גדול. אבל זה לא קרה. זה לא קרה. אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים. דבר אחד, ייקח לי להגיד אותו דקה, ודבר שני, נקדיש לו את רוב השיעור. דבר ראשון, לו יצויר שזה היה נכון, אז מה? יש ערך עצום בלהתחיל את המחשבה שתוביל למעשה, גם אם בפועל לא הצלחת לממש את התוכניות שלך, והרב קלעי באופן חד משמעי, וגם הרב קלעי שלו לא הצליחו, הם ניסו באופן מעשי, אבל לא הצליחו לממש את התוכניות שלהם, בסדר, אז מה? אבל סוף כל סוף היה משהו בקרקע, מישהו הוריד את זה לעולם, וזה התחיל להסתובב. ואז באו אנשים מסוימים, והפכו את זה לתוכנית מעשית, והצליחו. זה אומר שהם אבות התוכנית הזאת, בסדר? זה לא מוריד מערכם במאומה. ולכן, גם לו יצויר שהאמת הייתה שהחבר'ה האלה סך הכל, סך הכל הביאו את הרעיון, זה לא סך הכל, זה דבר עצום, זה אולי העיקר, השינוי התודעתי הראשוני, כלומר הראשון בעולם שאומר משהו ואז כולם הולכים אחרי זה, גם אם הם לא הקשיבו לו והקשיבו למישהו אחר. בסדר? זה דבר גדול. זה דבר גדול. ואם אתה אדם גדול, ויש לך רעיונות גדולים, ואתה מסור לרעיונות שלך, אז אתה אומר, לא אכפת לי על ידי מי זה יצליח בעולם. שלא יזכרו אותי בכלל. העיקר שהרעיון יתגשם. זה העיקר. בסדר? זה תשובה אחת. תשובה שנייה היא, שזה פשוט לא נכון. בסדר? והתשובה הזאת התמקד היום. ולכן, השיעור שלנו היום יעסוק לא מעט, אולי ברובו, ואולי כמעט כולו, בהיסטוריה. ונדבר על מה קרה. אז כבר בשיעור הקודם הזכרנו. יש לנו בהיסטוריוגרפיה הציונית, יש עלייה ראשונה שלא אוהבים לדבר עליה, התחילה בשנת 1882 והסתיימה בערך בשנת 1903-1904, אחרי זה 1904-1914, עד מלחמת העולם הראשונה, עלייה שנייה, וזה כבר העלייה שחלק גדול ממנה, אולי רובה גדול, היו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, והם הקימו את הארץ, העלייה השנייה. כן? קצת מוזר, אם העלייה השנייה הקימה את הארץ, למה קוראים להם עלייה שנייה? אני צריך לקרוא להם עלייה ראשונה, נכון? הם הקימו את הארץ. אגב, אנשי העלייה הראשונה, איך הם קראו לעצמם, מישהו יודע? הם קראו לעצמם אנשי העלייה השלישית. למה? כי לעלייה הראשונה הם קראו לשש בצר וזרובבל, והעלייה השנייה עזרא ונחמיה. בסדר? אז הם ראו את עצמם כעלייה השלישית. סתם שיהיה לנו איזו תפיסה בראש. אבל אנחנו נתייחס אליהם היום, כמו שמקובל, כעלייה ראשונה דווקא, כן? כי בכל זאת, בין עלייה של עזרא ונחמיה, עברו אי אלו שנים, כמה אלפי שנים, עד העלייה הראשונה. האמת היא שכבר אמרתי, שהעלייה הראשונה לא התחילה ב-1882, לא בתרמב, שבה הקימו את ראשון לציון, ואת שפינה וזיכרון יעקב, וכל, אלא התחילה בתרמה, בעליית התימנים, בסדר? שאין צריך לומר, כל החבר'ה האלה התימנים שאלו, היה רב שעמד בראשם, רבי אברהם בן נדף, שהיה דיין ותלמיד חכם גדול, הקימו את השילוח, את קרם השילוח בירושלים, ליד העיר העתיקה, מחוץ לחומות, ואחר כך באו לפה לאזור תל אביב, והקימו את קרם התימנים, בסדר? אז לא, לא, לא צריך לבטל אותם, הם היו פה כבר שנה אחת קודם אחר. האמת היא שבאמת היו עליות כל הזמן. כל הזמן. גם הייתה את עליית הבוכרים ב-1870, מישהי כתבה לי את זה ביוטיוב, וזה דבר נכון מאוד, וגם כבר ישראל בק שקנה קרקעות ב-1835 במירון, ודיברנו על רבי יהודה מרגוזה, שכבר בשנות ה-20, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19, התחיל לבנות את יפו. בסדר, הרבה 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 לפני שחשבו במונחים של הרצליאנים למיניהם כאלה ואחרים, אבל עדיין אפשר לומר על כל התנועות האלה, שזה לא מספיק מאורגן, זה היה יוזמות קטנות, התימנים הרגישו שקורה משהו ובאו, בסדר? הם באו להביא גאולה, הם לא באו להקים מדינה, האם יש הבדל? אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל לצורך העניין, בשביל למנוע ויכוחים, נניח שיש איזשהו הבדל, בסדר? עכשיו, מה היה בעלייה הראשונה? מי עלו בעלייה הראשונה? ומה החשיבות שלה? יש שתי דרכים לראות את זה, וכאן עוד פעם, כאן חשוב מאוד להבין, למה מספרים לנו סיפור לא נכון בהיסטוריוגרפיה שלנו? יש תופעות היסטוריות שאיך הן מתרחשות, מישהו מנסה לעשות משהו ונכשל. מישהו אחר גם מנסה ונכשל. ואז בא מישהו ענק ועושה את זה בגדול ומצליח. לא בגלל השניים הקודמים שנכשלו. הם לא עשו עליו שום רושם. בא איזה גל ושוטף את הכל. בסדר, בא איזה מנהיג דגול שמצליח להקים מדינה או משהו כזה. ויש תופעות היסטוריות, וכך רוב ההיסטוריה עובדת, שההיסטוריה מתפתחת בהדרגה. זאת אומרת, הדברים הולכים ומתפתחים שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, כאשר יש נקודות ציון חשובות בדרך, אבל אי אפשר להצביע על הנקודה להגיד פה הכל התחיל. זאת אומרת, אי אפשר להגיד פה זה נהיה משהו חשוב באמת. הדברים קורים בהדרגה. ואנחנו צריכים לשאול, האם החבר'ה האלה של העלייה הראשונה, שהם היו 35,000 איש, שהם הצטרפו, ל-26,000 שכבר היו פה, של היישוב הישן. האם הם הכינו את הקרקע לחבר'ה של העלייה השנייה, שגם היו 35,000, אותם מספר. כן? ושהם בתורה הכינו את הקרקע לעלייה השלישית, והרביעית, והחמישית, וכך לאט לאט קמה למדינת ישראל. או שלא. שהעלייה הראשונה הייתה כישלון חרוץ, ואת הכל אפשר לזרוק לפח הזבל של ההיסטוריה, בחילה מכבודכם. בסדר? זו השאלה שנשאל היום. לפני כן צריך לשאול אולי, מי היו אנשי העלייה הראשונה? מי אלה? מי הנפשות הפועלות? אז אנשי העלייה הראשונה היו אנשים דתיים, ירי שמיים, שומרי תורה ומצוות, שעלו לארץ עם עניים אידיאולוגיים של הקמת יישוב יהודי שהתפתח להיות ריבונות יהודית בארץ ישראל. בסדר? זה היה המאפיינים של העלייה. לכל מקום שהם הגיעו, מה הדבר הראשון שהם עשו? מה הם בנו לפני הכל? בית כנסת, מקווה טהרה, בסדר? זה הדברים הראשונים שהם עשו. מי הנהיג אותם? רבנים. הרבנים הנהיג אותם. בסדר, העלייה הייתה מונהגת ברובה על ידי רבנים. ומאיפה הם באו?
קהילות כאלה?
לא, לא קהילות, ההנהגה התערבבה פה. לא, לא קהילות, היו אנשים שרידים, אשר השם קורא, כי זה היה מעט אנשים ששמעו את הקולות הגדולים של תנועת...
זה לא היה מנהיג החול.
מה?
זה לא היה מנהיג החול, אבל.
זה לא היה, לא היה הנהגה אחידה. לא, אם תכף נדבר על מה כן היה, איזה הנהגה אחידה הייתה. אבל היו מנהיגים שסחפו אחריהם אנשים, והם עלו לפה לארץ, הם עלו מתימן, הם עלו ממרוקו, הם עלו מרוסיה, הם עלו הם עלו מגליציה, הם עלו מפולין, הם עלו מטורקיה ומחלב.
גליציה.
וגליציה זה ארץ שכבר לא קיימת באזור פולין ליטה שלהם. בסדר פעם. אוקראינה. הם עלו מכל האזורים הללו, והם הגיעו והתחילו להקים פה יישוב. מאיפה היה להם כסף לקנות קרקעות? מהברון רוטשילד. שהשקיע המון המון כסף בהקמת המושבות הללו, בעיקר הוא, בסדר? אין צריך לומר, הברון רוטשילד היה אדם שומר תורה ומצוות, בסדר? הוא לא היה הרבן של כל בני הגולה, הוא לא היה אולי שומר מצוות באותה רמה שהרבנים שמרו מצוות, אבל הוא שמר תורה ומצוות, הוא שמר שבת, הוא שמר כשרות, תארת המשפחה, כל הפי, יהודי, היום היינו קוראים לו במונחים של שנת תשפ"ד דוד, הוא היה יהודי דתי, חד משמעית. בסדר? זה דבר שהוא היה ברור ומוסכם. וההתארגנות המרכזית הייתה באמת ברוסיה. מה הפגם הכי גדול של העלייה הראשונה? שלא היו יהודים ממערב אירופה. אגב, למה לא? למה לא באו יהודים ממערב אירופה? כי זה לא עניין אותם. כי רובם הגדול היו או מתבוללים, או רפורמים, או כאלה ש... גם אם היו אורתודוקסים, היו אנטי וכל דבר שקשור לגאולה או הביאה לארץ, אחר כך שתהפך להיות הציונות הרצליאנית, הם עוד יותר התנגדו לה. זה כבר, בעצם כבר הם התנגדו לחובבי ציון, הרש"ר הירש שהתנגד לחובבי ציון, כן, הם היו אנטי ציונים. ולכן היהדות המשכילה, העשירה והחילונית יחסית של מערב אירופה פשוט לא באה. אגב, אני גם אגיד לכם סוד, הם גם לא באו בעלייה שנייה. אני אגיד לכם עוד סוד, הם גם לא באו בעלייה שלישית, לא ברביעית, לא בחמישית, אלא מתי מעט מהם. מה קרה לרובם? רובם, לצערנו הרב מאוד, נספו, כן, בשואה, אני חושב מוצא יום השואה, בשואה של הצורר הנאצי עם מחשימו, זה מה שקרה לרובם. צריך לזכור את הנתון, ליל הבדולח המפורסם בשנת 1938, נמחקו בו מלא בתי כנסת של 90% ומעלה מהם היו רפורמים. רפורמים, כדי להבין את יהדות גרמניה של אותה תקופה. בסדר, אנחנו עוד נחזור למערב אירופה. מי יחזיר אותנו למערב אירופה? כמובן, הרצל. הרצל יחזיר אותנו למערב אירופה, הוא היה יהודי מווינה, כן? הוא בא ממערב אירופה, אבל לא היום, זה ביום רביעי. אנחנו חוזרים היום למה שקרה לפני כן, בעלייה הראשונה. אז מי ארגן את זה? מי ארגן? אז כן היה ארגון, כן היה ארגון. הם היו גרועים, צריך לומר, בשיווק, בניגוד לחבר'ה במערב אירופה, הרצל, שהוא הקים ב-1897, איך הוא קרא לאירוע שהוא עשה? הקונגרס הציוני העולמי. נשמע טוב, לא? אלה היו קצת פחות מוכשרים בארגון, איך הם קראו למה שהם עשו? כן? ועידת קאטוביץ'. בסדר, פחות מצלצל לאוזן, נכון? אבל זה מה שהם עשו. מי זה החבר'ה של ועידת קאטוביץ'? אלה החבר'ה של חובבי ציון. חובבי ציון זה אנשים שהתאגדו ביחד, בסדר? כדי להתחיל להפריח את היישוב היהודי בארץ ישראל. מי היו חובבי ציון? מי עמד בראש חובבי ציון? אז פה מצפה לנו הפתעה אדירה. כי מה שלא מפתיע, זה מה שכולם יודעים, שעובדה היסטורית, בראשות חובבי ציון עמדו שני אנשים, אחד מהם, אין ספק אגב, הוא היה מגדולי הדור ההוא, היום נתמקד לא מעט בו, הרב שמואל מוליבר, זכר צדיק לברכה, חדר שצריך, עצמותיו העלו אותם למזכרת בתיה, הוא קבור פה בארץ. עכשיו, אני מאוד מקווה שבסוף השיעור, כולנו, לפחות כולכם, תצאו בתחושה שצריך ללכת מחר בבוקר למזכרת בתיה, או לפחות בימים הקרובים, לבקש ממנו סליחה. בסדר? אם זה לא קורה, אז השיעור הזה נכשל. כן, אנחנו אחרי רבע שעה, יש לי בערך עוד חצי שעה, 40 דקות. אם זה לא קורה בסוף השיעור, תגידו לי שאתם לא מרגישים ככה, אז נכשלתי. בסדר? אני חושב שצריך לקבר שלו, לבקש ממנו סליחה. והשותף שלו, פינסקר, יהודה לאי פינסקר, דוקטור פינסקר המפורסם, רופא רוסי, שנחשף לפרעות ברוסיה, וכתוצאה מכך הוא כותב ספר מאוד מפורסם, אוטו-אמנסיפציה. בסדר? הוא אומר, אין, לא נקבל אמנסיפציה, אבל גם אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, וכמובן, הספר הזה מטרים, כמעט, מטרים בטט, כמעט את כל מה שהרצל כתב גם. בסדר? הרצל, שהוא רואה את אוטו-אמנסיפציה, הוא כידוע, דעתו נחלשת עליו, הוא אומר, כבר, הוא כתב את הכל לפניי, הפינסקר הזה, כן? והחבר'ה האלה בעצם מתחילים לארגן את היישוב שהולך להגיע לארץ ישראל, את עלייה הראשונה שמתחילה פה ב-1882, הם השולחים של האגף האירופי של העלייה הזאת, שנתמקד בו היום. למה אני מתמקד באירופאים? כי הספרדים אין שאלה, ברור שכולם שמרו תורה ומצוות, בסדר, לא ידעו אחרת, לא הייתה השכלה במונחים האירופאים, היה כיח וזה, אבל לא הייתה השכלה ממש, גם מי שהיה קצת יותר מודרני, זה לא אומר שהוא לא שמר תורה ומצוות, לא היו מושגים כאלה, זה מושגים שהיו קיימים רק אצל האירופאים, ולכן נתמקד היום בחיבת ציון. אז אחת הטענות זה שבעצם אומרים, נכון, היה שם רב, אבל היה שם גם אחד חילוני, היה את פינסקר. פינסקר הוא לא היה אדם שומר תורה ומצוות, הוא דיבר במונחים ציוניים של אוטו-אמנסיפציה, כלומר לא במונחים של גאולה, במונחים מאוד זה, ונכון, הרב מוליבר ידע להכיל אותו ולהכיל את כל, את כל שאר החילונים שהיו בחיבת ציון, אבל בפועל זה כבר התחיל פה איזה משהו מאוד חזק חילון. אז בואי אספר לכם סיפור שאני תכף אגבה אותו בעובדות. עובדות זה אומר, אני הולך לקרוא היום, בסדר? כי אם לא, לא יאמינו. בסדר, יכול להיות שאפילו אתם לא תאמינו. אז כל שכן, מי ששומע את זה ביוטיוב וכדומה, אז אני אקריא קצת. בסדר? ברשותכם. אז העובדות הם כדלקמן. הקימו את היישוב בארץ, התחילו להקים את היישוב, הקימו את פתח תקווה, הקימו את ראש פינה, הקימו את יסוד המעלה, הקימו את ראשון לציון, והיה פולמוס סביב יישוב אחד בלבד בארץ, בתקופה של התחלת היישוב. איזה יישוב מישהו יודע? פולמוס גדרה. גדרה. שהקימו את גדרה, בגדרה היה בילויים. בסדר? הבילויים המפורסמים, שהלכו להקים את גדרה, ועל הבילויים האלה אמרו שהם חילונים, הם מחללי שבתות, הם לא שומרים מצוות התלויות בארץ, הם מבזים את התורה, ולכן, תקשיבו איזה טוב, אומר הרב מוליבר, לכן כדאי שהם יעזבו את הארץ. בסדר? אני רוצה לשאול אתכם, אם זה יוזמה של חילונים ודתיים ביחד, מי אומר שיעזבו את הארץ? הרי הם פה, הם חלק מהעובדה, נכון? והרב מוליבר כותב, בפינסקר, לא פחות, הוא כותב להם, עזוב אותם, תן להם קצת כסף, ושיחזרו לרוסיה. בסדר? זה הנתון שהרב מוליבר שם בפני פינסקר. בואו נראה אם אני מוצא את זה. טוב, אולי זה פחות חשוב לקרוא את זה. או, הנה מצאתי, דווקא מצאתי. סליחה, זה מכתב מהרב מוליבר לנציב. לנציב, הנציב היה מעורב מאוד בחיבת ציון. הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין המעתירה, ורב העיר וולוז'ין, רב גם מגדולי הדור ההוא, ידידו הטוב של הרב מוליבר, שביחד הם היו בחיבת ציון, הרב מוליבר היה ראש חיבת ציון, חובבי ציון, הרב הנציב היה מהגבאים, מאנשים שמאוד תומכים, ואז שימו לב מה כותב הרב מוליבר לנציב, במכתב. הוא כותב לו ככה, לו היו בני בילו היושבים בגדרה עוזבים את הקולוניה, קולוניה זה מושבה, והלכו להם לחוץ לארץ, היה טוב מאוד. זה מי ששיתף פעולה עם החילונים. למה? כי שתי הקולוניות הנותרות אשר תחת מחסה שלנו, פתח תקווה הגדולה, ו- ואחותה יסוד המעלה הקטנה ממנה, כל בני הקולוניות הנ"לם יראי אלוהים ושומרי תורתו. ורק בני גדרה לבדם הם מושכים עליהם קו של חשד, שימו לב, עד כי גם הנדיב הידוע אינו רוצה להשגיח עליהם בחסדיו המרובים. אבל מה לעשות? בסדר? זאת אומרת, מה הוא אומר במילים אחרות? הוא אומר, תקשיבו, היה עדיף שלא יהיו פה, אבל הם כרגע פה, צריך להתמודד איתם, בסדר? חשוב לומר, הוא רק אומר שיש להם חשד, הוא לא אומר שהוא יודע מה שואלים. אבל זה הקטע, זה לא הקטע המדהים. הקטע המדהים הבא, אני רוצה להקריא לכם, מכתב שכתב לא אחר מאשר פינסקר עצמו. בסדר? יהודה לי פינסקר, הכופר המפורסם מראשי הציונות, כותב מכתב לאנשי גדרה, שהוא שומע עליהם מה? שהם עושים בעיות עם הדת, נכון? מה הייתם מצפים שיהיה במכתב אם חילוני כותב לחילונים שהדתיים לא מרוצים? איך זה היה? לפני שנקרא, בואו נעשה ניסוי מחשבתי. מה היינו מצפים שיהיה כתוב שם?
שיתמוך בהם.
לא, היה מצפה שיהיה כתוב, לא, הוא מפחד, הוא היה צריך, תשמעו, תעשו דברים בשקט יותר, אנשים ישימו לב, אל תרגיזו את הרבנים, נכון? משהו בסגנון הזה, זה מה שהיינו מצפים, לא?
מתחת למקום.
מה?
מתחת לרדאר.
הוא היה אומר, משהו שבעצם נועד להרגיע אותם, נכון? זה קצת כמו שלום בית, נכון? אם עכשיו באה אישה, מתלוננת על הגבר, אומרת, הוא מתנהג יפה, אתה בא, להבדיל כמובן. אתה אומר, תשמע, תרגיע קצת, כן? הוא אוהב ללמוד תורה, תלמד, מי שישב עליו, זה לא מול הפרצוף שלה כל הזמן, וזה, כן? יש מה שנקרא טקט, נכון? צריך ללמוד ביחד, יש פה דתיים, יש פה חילונים, צריכים ללמוד לחיות ביחד, לא? מה פינסקר באמת אמר להם? בוא נקרא. כן, אני מקריא את הכל, בסדר, כדי שהכל יהיה היסטורי, מה שנקרא. אז המכתב הזה הוא נכתב באודסה, י"ב מרחשוון תרמה. היינו 30 באוקטובר 1887. בסדר, בתקופה הזאת הרצל היה עדיין נער מתבולל. בסדר, 1887. צריך לזכור את זה. אל כבוד חלוצי עבודת אקדמת הקודש, הלא הם הנכבדים והנעלים בני גדרה. רבים משלומי אמוני אחינו מתעוננים עליכם, כי אינכם נזרים בשמירת השבת, במצוות התלויות בארץ, ובכלל בענייני הדת. אנוכי איני מסופק אפילו רגע אחד שהשמועה הזו אין לה יסוד. וכי שונאי הישוב משתדלים להבאיש ריחיכם בעיני אחינו חובבי ציון, ובלתי חובבי ציון. אך מפני ששמועות כאלה יכולות להזיק לכם וליישוב, הנה אני מבקש מכבודכם חרם, לבלתי לתת פתחון פה לשונאי הישוב ולמתנגדי חובבי ציון בדבר הזה, ולהתרחק מן הכיור ומן הדומה לו. עליכם לדעת, כי איני אוהבי הישוב עליכם, ועליכם להיות במופת לרבים בהנהגתכם הישרה, וחלילה חלילה לכם שהיה הדבר הזה קל בעיניכם, בייחוד עליכם להיזהר במצוות התלויות בארץ, שמלבד מצוות שמיטה שעוד לא הגיע זמנה, אין בהם חסרון כיס ניכר, וכן בשמירת השבת. בטוח אני כי תשימו לב בבקשותיי, הנני מוקירכם ומכבדכם, הדואג לטובתכם וחפץ בושרכם, דוקטור לי פינסקר. שלום? מה יש פה? איזה יישוב זה? מה, לא היינו מחליפים? לא היינו מחליפים איתם היום? זה יישוב דתי. נכון, תראו איך הוא כותב להם. תראו מה אומר להם. פינסקר כותב להם, אומר להם, חברים יקרים, אני בטוח שמה שאומרים עליכם זה לא נכון, בסדר, אבל תשמרו על השבת ועל המצוות התלויות בארץ, מה אתם עושים? בסדר, אתם מעוררים עלינו, אתם מוצאים עליכם שם רע. כן, אין עשן בלי אש, תיזהרו. זה מה שהוא אומר להם. עוד פעם, פינסקר כותב להם את זה. לא הרב מוליבר, לא הנוצר. עכשיו, בוא נקרא מה פינסקר כותב. אמרנו, המכתב ההוא היה באותו יום. אותו יום? לא, סליחה. זה מדהים, זה אותו יום, אבל 3 שנים קדימה. 30 באוקטובר 1887. רגע. תרמך, אותו יום, סליחה, זה אותו יום, אותו יום בדיוק. באותו יום שהוא כתב להם מכתב, הוא כתב מכתב גם לנציב, בסדר? זה מכתב ארוך. אני אקרא את רובו, בסדר? אז ככה הוא כותב, כבוד הרב הגאון הגדול, מאור הגולה, כבוד שם מורנו, הרב רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, נרו יאיר. את מכתבו מיום ו' מרחשבן קיבלתי. מראש ידענו כי כבוד גאונו, תרוד במצווה רבה, החזקת תלמוד תורתנו הקדושה, היא אבן פינה לכל המצוות. ועל זה שמנו עינינו לבחור בכבוד גאונו הרם, למען יראו אחינו שלומי אמוני ישראל, כי גדולי עמנו באמת, כי כבוד גאונו, המקדישים כל ימיהם לתורה הקדושה, עוסקים גם במצוות יישוב הארץ ששקולה ככל המצוות. בסדר? זה הצד החילוני. כן, אתם זוכרים? זה מי ששמים אותו בבית הספר, כשמעלימים את הרב מוליפר, זה לא הרב מוליפר. הודות לאל, כי מרבים אחינו מכל המפלגות להשתתף במצווה זו. ומי ייתן והיה עם כל אחינו לבב אחד בדבר הגדול והקדוש הזה, להושיב נשמות ולבנות נהרסות בארץ הקודש. כי בעת עתה כל נדבות הקערות ביחד מכל הערים אינם אפילו כחומץ בפני הערים. לפי דעתי, לא השמועה אומרת על אחינו המתיישבים בארץ הקודש שאינם שומרים את תורתנו הקדושה, היא הסיבה העיקרית למה שרוב אחינו לדאבון לב עומדים מנגד לדבר הקדוש הזה. הן חובבי ציון תומכים זה כארבע שנים שלוש קולוניות, פתח תקווה, אשר יושביה שקיבלו תמיכה היו יותר מ-30 משפחות, יסוד המעלה אשר יושביה 10 משפחות וגדרה שיושביה מתי מספר. על פתח תקווה ויסוד המעלה, שהם הרבים, לא נועז מעולם שום איש להגיד שאינם שומרים חלילה את תורתנו הקדושה. ואף על פי כן לא עלה הלב איש מהחרדים מתנגדנו לשלוח נדבותיהם בייחוד בעד פתח תקווה ויסוד המעלה. לידי, או יד הגאון, מורנו הרב שמואל מוליבר מביאליסטוק לרוי העיר, ומעבר השני איננו רואים שגם עוברי תורות ומפרי חוק מתנגדים לתמיכת הקולוניות ולישוב הארץ. זאת אומרת, הוא אומר, אין בזה הבדל, גם הדתיים וגם החילונים מתנגדים. לתמוך בנו, אין מספיק תמיכה. אגב, אני מזכיר לכם, רוב היהודים לא היו ציונים. ערב מלחמת העולם השנייה, הם היו בבונד. בסדר, הבונד היה יותר גדול מהתנועה הציונית, והיא התנועה אנטי-ציונית סוציאליסטית. רוב החילונים, חילונים. אז נכון, לא היה הרבה תמיכה. איך הציונות נהייתה רוב? מי הפך את הציונות להיות רוב? מי, אתם זוכרים? היטלר. היטלר. כדבר שבעובדה, הוא פשוט חיסל את כל הלא ציונים. כדבר, גם ציונים הוא חיסל, הוא לא התכוון. וכדבר שבעובדה, הוא פשוט חיסל את יהדות אירופה. נכון? ככה יהדות ארץ ישראל נהייתה משמעותית בטעות, כביכול. בסדר? אז שימו לב מה הוא ממשיך להגיד לו, כדי שלא יהיה טעויות. הוא אומר לו, אך אם השמועה הנעל היא הסיבה העיקרית להתנגדות אחינו לישוב או לא, אין אני מסופק אפילו רגע אחד. כי אחינו המתיישבים בארץ הקודש, צריכים להיות נאמנים עם השם ועם תורתנו הקדושה. ועוד בראשית הנהגתי, הזהרתי את הצעירים של הקולוניה גדרה להתרחק מן הכיור ומן הדומה לו. ואוכל להעיד בפני כבוד גאונו הרם, שמעולם לא יגיד לי איש מן העוברים ושבים מפה לארץ הקודש למאות, כי קולוניסט פלוני עבר על דבר פלוני. בייחוד אתה שנתמנה וסופר לחובבי ציון, הרב רבי יחיאל מיכל פינס, תלמיד אהוב לגאון, מורנו הרב גימפל יפה, נרו יאיר מרוזיני, ואהוב וידיד לגאון רב שמואל סלנט מירושלים, תיבנה ותיכונן. ובעצמו הוא שומר מצווה וחרד על דבר השם, הוא רב, כן, הרב רבי מיכל פינס, הוא היה הרב של פתח תקווה. אגב, הפשרה בסוף הייתה על גדרה, שימנו את רבי יחיאל מיכל פינס והרב של גדרה. מפקח הרוחני, וככה נפטר הפולמוס. בסדר? זאת אומרת, מה היה הפתרון? נשים עליהם רב. כן? רק שימנו איזה... איזה הבנה, כן? ואף על פי כן חלילה לי להשיב אחור את הצעת כבוד גאונו על עבודות הרב רבי נפתלי הרץ מביאליסטוק, שהוא כעת רב ביפו, הוא יכתב לכבוד הגבאים וכו'. טוב, יש פה דיונים, מי הרב, בסדר? על כל פנים, אפשר מאוד לשים לב שהוא לא חילוני. בסדר? זאת אומרת, הוא לא חילוני, כן? אני מוכן להיות גם חילוני אם הוא חילוני, בסדר? זאת אומרת, תשימו לב, הוא כותב לרב הזה, שהוא מגדולי הדור, בצורה מדהימה, כן? שימו, אפילו המילים, כן? כבוד הרב, הגאון הגדול, כן? ידענו כי כבוד גאונות ערות מצוות רבה, החזקת תרבות אותו הקדושה, שהיא אבן פינה לכל המצוות. בסדר? ככה הוא כותב לו. עכשיו, היית אומר, אולי הוא כתב לו, והנציב לא ימין לכלום, אבל הנציב עונה לו, כבוד החכם ונכבד, דורש טוב הארץ הקדושה, רב פעלים להושיב נשמותה. כבוד שם, דוקטור פינסקר, נרוי העיר, והנציב עונה לו פה תשובה מאוד מאוד יפה. בסדר? וכדאי לשים לב, שכל מה שהוא כותב לו, זה בעצם, לא, אין בעיה, בוא נדאג שיהיה אנשים שומרות רוב מצוות. זאת אומרת, החבר'ה האלה, זה, למה אני מקריא את המכתבים? כדי שנדע מה היה התודעה שלהם. התודעה שלהם הייתה תודעה של אנשים ששומרים על התורה. בסדר? ואלה בארץ כבר, אי אפשר להגיד עליהם שהם חולמי חלומות. אלה בארץ, בונים את הארץ. תגידו, הם לא בנו, כן, מה זה הם לא בנו, כן, בנו? הם בנו את ראשון לציון. בסדר? עיר היום בישראל של 300,000, נדמה לי העיר הרביעית בגודלה בישראל, אולי השלישית כבר בגודלה. בסדר? הם בנו את פתח תקווה שלנו, פה. בסדר? הם בנו את הארץ. בסדר? הם בנו את הארץ. זאת אומרת, לא היה כלום בלעדיהם. באמת, החבר'ה האלה, הדתיים האלה, זלמן דוד לבונטין, שהיה בראשון לציון, שחסיד חב"ד, והרב נדב, שעוד בגיל לפני זה, התחיל לבנות בירושלים ובתל אביב, והרב יחיא מיכה פינס, שמנה לפתח תקווה. בסדר, החבר'ה האלה היו פה, ובנו את הארץ שלנו, לפני שהיה שום דבר. כן? רק מה, אפשר בשלב הזה להגיד, אוקיי, אתה לא הבנת. כל מה שאתה קורא פה, דברים קטנים. בסוף, 35,000 איש, לא. אנחנו פה בתחילת העלייה, שאומרים 30 משפחות, זה גדל עוד המון. אבל 35,000 איש, זה דבר קטן. הגיע הרצל והביא תנועת המונים. קודם כל, לא נכון. הוא הביא גם 35,000 איש. אבל יותר חשוב, את מי היינו הכי רוצים לשאול מה הוא חושב על קודמיו? מי האדם בעולם שהיינו אומרים, הוא יכריע לנו את השאלה ההיסטורית הזאת? זאת אומרת, האם הרצל הוא רק המשך של משהו, או שהוא ימציא משהו אחר גם? את מי היינו רוצים לשאול לפני הכל?
הרצל.
את הרצל, נכון? בוא נשאל אותו. בוא נשאל את הרצל. אז קודם כל יש מכתב מדהים, ששלחתי לכם כבר שנה שעברה, אבל אני רוצה לקרוא אותו עוד פעם. בסדר, היה פולמוס בווינה, אחרי שהרצל כבר התחיל עם ציונות, הרב של ווינה, הרב מוריס גידמן, הוא היה ממתנגדי הציונות, כמו רוב יהודי אירופה, והוא אמר שהיהדות מתנגדת לציונות. אז אני רוצה להקריא לכם מה הרצל אמר לו. בסדר? בעיתון. זה כותב ככה, הרצל היה אדם מתון, זה יש לומר, בכתיבה שלו. אז הוא אומר ככה, תקשיבו, בווינה, החילונית, מערבית, הוא אומר, מר דוקטור גידמן יוצא למערכה נגד הציונות בהמון מקראות. החושב אני, כלמצער, כאלה וכאלה אפשר למצוא בעד הציונות. אינני כמובן מלומד כל כך כדי שאוכל להביאם. מה, אני לא מבין ביהדות. אבל במחברת קטנה שנדפסה זה מקרוב, כתובה ביד הסוחר התורני אהרון מרקוס בפודרוג', אני מוצא כתוב אחד המסייע לנו. הוא מצטט. איזה מחברת שפרסם רב חסידי. סוחר, רב חסיד, כלומר לא רב חשוב, איש מסחר, שאתה תמיד חכם חסידי. מה כתוב בה? אז מה הציטוט? הוא כותב ככה. תנועת היישוב נוצרה לפני יותר מ-50 שנה בחוגים היותר חרדים בידי גדולי הרבנים למטרה גלויה של יסוד מדינה. בסדר? הספר שיבת ציון יכיל יותר מ-100 הסכמות של גדולי רבותינו. שיבת ציון זה הספר ההסכמות על חובבי ציון של הרב מוליבר ופינסקי. איך יצדיק, עכשיו זה הרצל, חוזר יותר, נגמר הציטוט. איך יצדיק מר דוקטור גידמן לעומת עובדה זו את דבריו? ואהרון מרקוס זה, החסיד שפרסם, כדאי הוא שנסמוך עליו, הוא בעצמו הנה הוא חסיד, ויחד עם זה איש שקנה חוכמה הרבה וסופר בעל טעם, שכתב ספר נפלא על הפילוסופיה החדשה. במצבו האזרחי הוא סוחר, הוא איננו חי מן היהדות, כדברי ידידנו ליאון קאמר, אלא בעד היהדות, זה משפט יפה מצד עצמו, כן? הוא לא חי מהיהדות, אלא בשביל היהדות. יפה מאוד. אז הרצל פה, לפי מלא, שהוא בא להתגונן מהרב גידמן, מה הוא אומר? הוא אומר לא.
כבר 50 שנה.
זה כבר 50 שנה, והתחילו את זה ראשונה החרדים. אגב, על מי הוא מדבר? אתם יודעים? הוא מדבר פה על ההסכמות של... הוא כמובן לא מדייק. זאת אומרת, הספר של ההסכמות של חיבת ציון זה לא לפני 50 שנה, סך הכל לפני 15 שנה. וזה ההסכמות של הרבנים מחובבי ציון, אבל הוא כמובן מדבר על הרב קלישר, בסדר? הוא מערבב פה עניינים. דבר הרב קלישר, אבל בסדר. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא אני התחלתי, זה הרבנים היותר חרדים התחילו. זה הרצל, רבותיי, אבל זה עוד כלום, זה ידעתי תמיד. זה הכרתי תמיד, השתובבתי עם זה. השנה ממש גיליתי משהו חדש, גיליתי מכתב, אפלה ופלה, שנכתב ערב הקונגרס הציוני הראשון. כלומר, לפני הקונגרס הציוני הראשון, לא ערב כפשוטו, אלא קצת לפני הקונגרס הציוני הראשון, והוא נכתב לא פחות מהרצל לרב מוליבר. הרב מוליבר נפטר בשנת 1898. זאת אומרת, הקונגרס הציוני הראשון ב-1897. הרב מוליבר כבר היה אדם לא בריא. בסדר, סך הכל, הרצל נפטר ב-1904, סקור, הרצל חי, סך הכל, תקופת פעילות שלו הייתה פחות מ-10 שנים. אבל זה התקופה. עכשיו יש לנו פה מכתב מדהים שכותבים, כן? כתוב פה אנ סמואל מוליבר בגרמנית, ביאליסטוק, וין, כן? 25 במאי 1897, שנת הקונגרס הציוני הראשון. כף ג' יר תף רש נ"ז, אוקיי? זה בעיניי מכתב שנקרא עכשיו, הוא ההכרעה. קודם כל תראו, זה מכתב שכותב מי? הרצל. בסדר, תקשיבו למילים. וזה הדבר. קיבלנו את תשובתו הנכבדה, הכתובה בידי הוועד מזרחי, וגם את המכתב החוזר, אשר קראנו אותו באוזני קהל חברנו, ובדבריהם היקרים, העירו בקרבנו רגשות קודש, ויפעלו על ליבנו פעולה עזה ונמרצה, ויראותנו גודל אהבתכם לציון, ואת פעולותיכם הנשגבות, אשר פעלתם עד כה, לטובת הרעיון הקדוש, מסעת נפשנו ונחמתנו בארצות פזורנו. בסדר? כלומר, אנחנו יודעים מה עשיתם, ואנחנו מעריצים שלכם. ודאבוננו, לא ערבה גם לנו השמחה על דבר צעדי חובבי ציון עד כה. וכמוכם כמונו מצטערים אנו על רפיון כוחנו וידינו הקצרות וחלות אף מפעל אחד עד גמירתו, כאשר תתעוננו בצדק במכתבכם החוזר הזו. זאת אומרת, כולם מתעוננים מה? שהם לא מצליחים. כמו שאתם לא מצליחים, גם אנחנו לא מצליחים. אשר על כן מרשים מננו לנו לשחרר את פני מעלת כבוד תורתו, להשמיענו דעתו בדבר ההצעה שהוצאה לפנינו זה לא כבר מאת ראשי ועד הפועל ביפו, לקחת חלק בשכלול המושבה משמר הירדן. בסדר? הם אומרים על הרב מואל, והוא תתן לנו עצה אם לקחת את משמר הירדן. פתח אותה. וכאשר ינעלנו מעלת כבוד תורתו בעצתו הטובה, אותה נשמור לעשות. אני חוזר, זה מכתב של הרצל, ועוד שניים, תכף נראה, אבל הרצל חתום המכתב הזה, למוליבר. הרצל ב-1897, שהקונגרס הציוני הראשון. לרב מוליבר, הוא אומר לו, תגיד לי מה לעשות וזה אני אעשה. בסדר? זה מה שהוא אומר. שימו לב, אני ממשיך. מדעתנו, כי נהירין לו דרכי הרעיון והליכותיו עד כה, הננו מבקשים עצה מפיו. יען כי הוא הצעד הראשון שאנו עושים בעזרת השם בענייני הישוב, ואין לנו בקיאים כל כך, ומתייראים איפה לבד נחשב חס ושלום במפעלנו זה. אנחנו לא יודעים מה לעשות. מי יכול לעזור לנו? אתם, למה? אין חכם, כבעל הניסיון. תעזור לנו. ובכלל, איננו מקווים כי תעשה אתה חיבת ציון צעדים קדימה בארצות המערב על ידי אספתנו הכללית הנכונה להיות בעזרת השם במינכן בסוף ירח אוגוסט שנה זו. אולי סוף סוף נתחבר מזרח למערב. אנחנו יהודי מערב אירופה איתכם במזרח. בואו אתם אלינו למערב ותגידו לנו את מה שיש לכם להגיד. ואיננו מעידים את מעלת כבוד תורתו וכל חובבי ציון הנלווים אליו, לשים לב על האספה ההיא, ולהשתדל בין חובבי ציון, כי ייקחו בה חלק במספר רב. שימו לב למה. ובפרט אלה מחובבי ציון, אשר ידעו את כל דרכי הישוב והתפתחותו עד כה, ואשר ידעו גם את רוח עמנו ותורתנו הקדושה ותולדותינו, נחוץ כי יבואו אל האספה וישמיעו דעותיהם בנוגע לצורכי עמנו ועתידותיו. בסדר? מה הוא אומר במילים אחרות? הוא אומר, אתם יודעים גם את הקרקע, את הניסיון בעלייה לארץ, דרכי הישוב והתפתחותו, וגם אתם יודעים את רוח עמנו ותורתנו הקדושה ותולדותינו. בסדר? זה מה שהוא כותב לרב מוליבר. אני מזכיר לכם, זה הרצל, כן? הוא מזמין אותו. הן מטרת האספה היא למען אשר יתאחדו כל חובבי ציון, שבכל ארצות התבל לאגודה אחת, שתעבוד עבודתה ברוח אחד ובמחשבה אחת. ואתם חובבי ציון שברוסיה, אשר עברתם לפנינו כחלוצים הראשונים, עליכם לקחת חלק בראש האגודה, ולהשתתף במפעלנו זה בעזרת ידיעותיכם, אשר רכשתם לכם במשך ימי עבודתכם, להרחבת הרעיון הקדוש. עוד זאת נתכבד להודיע למעלת כבוד תורתו, כי יסדנו מכתב עיתי, כאילו עיתון, בשפת אשכנז גדול ונכבד בערכו מפאת הסופרים אשר נתנו ידם לנו, בו יכתבו כל טובי הסופרים מבני עמנו במערב אירופה הנודעים בשם בישראל ובעמים, ונקווה גם, כי גם מפעמנו זה תצמח תועלת לא מעטה לרעיוננו הקדוש, ברגשי כבוד ועיקר בשם החברה ציון, דוקטור הרצל, דוקטור משה שנירר, דוקטור עוזר קקש. בסדר? זה המכתב של הרצל. הוא ענה לו, אבל אין לנו את זה. אבל מה שמעניין, מה שמעניין, הוא רצה, הוא בא, הוא
לא, בירך. הוא לא רצה להתחלק משם?
כן, הוא נפטר, לא, אז כן.
אבל לפני זה, מה היה האנגדוטו של מולי...
הרב מולי, ורצה להיות חלק מזה, הוא כן רצה, כן.
הוא ראה את עצמו כחלק מהפרויקציונות?
כן, 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 מה זה הוא ראה? עוד פעם, אני אומר, למה אתה שואב אם הוא ראה את עצמו חלק מהפרויקציוני? תשאל אם הפרויקט הציוני ראה את עצמו חלק מהרב מוליבר. זה יהיה הרבה יותר נכון. תראה מה הוא כותב לו פה. הוא כותב לו, במילים חד משמעיות. הוא אומר לו, אתם יכולים ללמד אותנו. מה לעשות? כי אנחנו לא יודעים כלום. אני נכנסתי בביזנס של הציונות לפני שנתיים. בסדר, יש לי קשרים באירופה וזה, אבל בחיים לא בניתי יישוב, בחיים לא הייתי בארץ, בחיים לא שלחתי אנשים לבנות כלום, בחיים אין לי שום ניסיון, אני לא מכיר את הרוח של העם שלי, שנמצא רובו במזרח אירופה, בסדר? אני לא מכיר את התורה, אני לא מכיר כלום, אני צריך אותך שתעמוד בראש שלנו, הזמין אותו. בסדר? הוא אומר, זה לא מכתב חנופה, זה לא מכתב בשביל התפארת המליצה, הוא אומר לו פה, אנחנו צריכים את הניסיון שלכם, כדי לבנות את היישוב היהודי בארץ ישראל. אגב, גם אחרי שהרב מויבר נפטר, והיה בעיות בקונגרס הציוני השלישי, והיו ויכוחים בין הדתיים החילונים, אז ההצהרה של הרצל הייתה כך, אני רוצה להקריא את זה, בסדר? הציונות אינה חותרת רק לתחייה כלכלית ופוליטית, אלא גם לתחייה רוחנית של העם היהודי, שעה שהוא ניצב על קרקע התרבות המודרנית, ונאחז בחוזקה בכל הישגיה, הציונות לא תקבל על עצמה שום דבר המנוגד לחוקים הדתיים של היהדות. 1899, הקונגרס הציוני השלישי, שום הרצל, כן? הרצל, שום דבר המנוגד לחוקים הדתיים של היהדות, כן? זה הרצל, זה הרצל. מה קרה אחר כך? עוד צריך לדבר. מה קרה אחר כך? צריך לדבר ולדון בו. אבל פה, אני רוצה שישאר עוד לפני, עד 1904, בחבר'ה של העלייה הראשונה. בסדר? שהרצל פוגש אותם, את, את, את חובבי ציון, שהוא מדבר איתם, אומר להם, אתם יסדתם את היישוב. אנחנו צריכים ללמוד מכם. ואחרם, שהחבר'ה של העלייה השנייה הגיעו לארץ, מי חיכה להם? בני העלייה הראשונה. היו המון מתיחויות, זה נכון, כי אלה היו ברובם, או כמעט כולם, דתיים, ושם היה גם הרבה חילונים. היה, עוד פעם, שאני אומר חילונים, אל תדמיינו חילוני של 2024. תדמיינו אדם מסורתי, בסדר? אל תדמיינו, אפילו לא חילוני של הקיבוצים של כל המדינה. אדם מסורתי. אדם שבא לבית כנסת, בשבת, בחגים, בזה, כן? איך שי עגנון כותב בספר שלו לפעמים? כן, שהוא מגיע לבית הכנסת לפחות בימים שלא גומרים בהם את ההלל, כן? בראש חודש, זה, אז, אז, זה לא חילוני חילוני. זה א', ב', הפער הגדול ביניהם לא היה הדת. הפער הגדול ביניהם היה שאנשי העלייה הראשונה היו משפחות. העלייה הראשונה הייתה עלייה של משפחות, והעלייה השנייה הייתה עלייה של צעירים. בסדר, זה יצר את הפער הגדול ביניהם, והיה מתיחויות, זה לא שלא. אבל לאן הם הגיעו? לאן הם הגיעו אנשי העלייה השנייה? מה אתם חושבים? הם הגיעו לארץ ומי חיכה להם? מה אתם חושבים? שהיה יום אחד בשנת 1903 שמישהו דפק פעמיים בבמה של הבית כנסת, אמר, רבו ישי, נגמר עלייה ראשונה. עד כאן עלייה ראשונה. ממחר כל מי שבא הוא לא משלנו, שימצא לו מקום, שיקח איזה ביצה לייבש, אנחנו לא בעסק. הם הגיעו, לא היה עצירה אף פעם. הם הגיעו לארץ שכבר הייתה בנויה על ידי אנשי העלייה הראשונה, הם פתחו אותה, הם בנו אותה עוד, הם התקדמו יותר, ברור, כל אחד קידם יותר. בסדר? אבל החבר'ה האלה שהגיעו בתקופה העותמנית, אגב גם העלייה השנייה בתקופה העותמנית, בסדר? החבר'ה שהגיעו בתקופה העותמנית הם חבר'ה ש... התאמצו פה והם הראשונים שבנו את הארץ, בסדר? האמת היא זה גם קצת עוול, כי גם אנשי היישוב הישן היו פה, וגם היה ערבוב, היה הרבה דמויות שחיברו בין היישוב הישן ליישוב החדש, כמו אלברט אנטבי, מאנשי העלייה הראשונה והיישוב הישן ביחד, בסדר? כמו הרב יהודה מרגוזה שדיברנו על בשבוע שעבר, היו גם אנשים כאלה וגם ליישוב הישן אסור לעשות עוול, כי הרבה מהם הצטרפו למגמה הזאת של בניין הארץ, בסדר? והדיכוטומיה בין היישוב הישן ליישוב החדש זה דבר שהוא משמש רק את ההיסטוריוגרפיה הציונית החילונית. אשכנזית גם, יש לומר, בסדר? אבל זה לא היה כל כך פשוט. זאת אומרת, היה יישוב הישן ויישוב החדש, והיה דיכוטומיה כזאת חדה ביניהם. היו הבדלים, זה נכון. למשל, נתתי דוגמה שבוע שעבר, היה פה, הכל היה מחולק לעדות. הראשון שבנה ועד כללי היה הרב מרגוזה ביפו, שעשה... ועד, הוא לא הסכים ספרדים, אשכנזים, הוא אמר פה, זה ארץ אנחנו ישראלים. בסדר? כמו בסוג הרעיונות של הרב אלקלעי, הוא קדם, הוא היה מבוגר מהרב אלקלעי. זאת אומרת, הוא חשב על זה עוד לפני זה, אבל הוא עשה דברים כאלה. כן? ולכן, לכן...
הציונות אין לה דבר עם הדעת.
כן, זה לא, הציונות אין לה דבר עם הדעת, זה משפט שגם הרב ריינס חתם עליו, וצריך לזכור את המשמעות שלו. המשמעות שלו הייתה, וזה הוא חזר בו, סימן, זה המשפט של הקונס הציוני הראשון, זה הקונס הציוני השלישי, והמשפט של הציונות אין לה דבר עם הדעת, הכוונה שלו היא לא כוונה שהציונות היא נגד הדעת, אלא היא ניטרלית מבחינה דתית. בסדר, זה המשמעות של המילים, הציונות אין לה דבר עם הדעת. אבל עוד פעם, אני רוצה לשמור את זה לשיעור של יום רביעי, שאז נדבר על מה קרה, שהציונות כן, בסוף היא התחלנה, הרצל היה חילוני. בסדר, הוא לא היה אדם, המכתב, הרצל ופינסקר זה שני עולמות. בסדר, המכתב שקראנו, הרצל לא יכול להתכתב ככה עם הנציב,
כן.
בשפה כזאת, בסדר? הוא לא ידע לדבר, למרות שגם הוא אומר, תורתנו הקדושה וכו' וזה, אבל ברור ש...
כי הוא מגיע ממזרח אירופה.
עולם אחר, מסכים איתך. העולם המזרח אירופאי והעולם המערב אירופאי, זה עולמות אחרים.
אבל לפי המכתב הזה לא היה להרצל מוטיבציה אנטיקית.
ברור שלא, ברור שלא. מה פתאום, למה שיהיה לו כזו מוטיבציה? בסדר? מה שחשוב בענייננו להבין כאן, זה שהחבר'ה שבנו את הארץ, לא רק החבר'ה שחשבו על הרעיון, בסדר? היו, לא רק שהיו דתיים, היו מונהגים על ידי רבנים, וחלקם הגדול בעצמו היה רבנים. בסדר? האדם הענק הזה, הרב שמואל מוליבר, ששלח לפה אנשים, ובנה מושבות, בנה את פתח תקווה, בנה את, הוא הביא את הכסף, הוא הביא את הכסף מרוטשילד, צריך להבין את זה, צריך להבין. הוא עשה את הדבר המטורף הזה, של ללכת לאנשים העשירים, להביא את הכסף, לשלח את זה לאנשים, ולשלוח אותם לארץ. הוא עשה את הצעד הראשון, בסדר? יש על שמו היום קיבוץ אחד בישראל, גן שמואל, שלא ידעתי שהוא קיים, שעשיתי גוגל, כדי לקרוא על ההנצחה של הרב מוליב. בסדר? קיבוץ אחד בישראל, ולמה זה היה צריך להיות רחובות ראשיים בערים? בסדר? הוא התחיל את היישוב, הוא התחיל את היישוב. התחיל את היישוב, אתם מבינים את זה? זה דבר מטורף. בסדר? הוא בנה את הארץ. הוא בנה את הארץ. לפני שהרצל חלה על זה, הרצל אומר לו, בוא תעזור לי. אני לא יודע מה עושים. יש... פה שטיפת מוח, שאנחנו חווים אותה כבר 75 שנה, בסדר? שיש לה סיבות היסטוריות, אפשר לדבר גם עליהן, אבל זה כרגע לא מה שחשוב. מה שחשוב זה להבין שזה לא האמת. זה פשוט לא האמת. האמת היא שהארץ הזאת נבנתה בידי אנשים קדושים. למה כל כך חשוב להגיד את זה? א' כל, אנחנו לא אורחים פה. מי שבנה את הארץ זה אנשים כמונו, בסדר? או יותר נכון אומר, אנחנו שואפים, להיות אנשים כמוהי. אבל בית, וזה יותר חשוב, זה, כי זה האמת. עכשיו, זה לא יותר חשוב, זה לא פחות חשוב, אבל זה חשוב מאוד, זה האמת ההיסטורית. האנשים האלה הם אנשים קדושים שמגיעים להם את הכבוד וההכרה על מה שהם עשו. בסדר? האיש הזה, הרב שמואל מוליבר, שהיה גדול דור באירופה, צריך להבין, רואים את ההתקדמויות שלו עם כל גדולי הרבנים. הייתה מתחם עצום, באמת, הוא לא היה רב שולי שהתפרסם בגלל הציונות. כן, הוא היה רב ענק. האיש הזה, ירד לתהום הנשייה של היסטוריה. אני רוצה לראות לך משהו, עוד פעם, אני היום שהחלטתי לדבר עליו, אז אמרתי, אני רוצה לראות איך מציגים אותו. מה קורה שעושים בגוגל, הרב שמואל מוליבר? אז מה קורה היום בגוגל? קיימת הצעה ראשונה בויקיפדיה, בסדר? אז כתוב עליו ככה, הרב שמואל מוליבר היה רב ומנהיג ציבור, ממייסדי תנועת חובבי ציון ומאבות הציונות הדתית. בסדר? אני קורא את המשפט הזה, אתה אומר, ריבונו של עולם, הרב שמואל מוליבר, זה ויקיפדיה, זה מה שכולם קוראים, צריך להבין, זה האמת. כן, זה מי שקובע, זה המונופול על האמת היום של הויקיפדיה. בסדר? האדם הזה נפטר בשנת 1898. איך הוא היה מעבוד הציונות הדתית? איך? איך? המזרחי קם ב-1902, 1901, 1903, משהו כזה. איך הוא היה מעבוד הציונות הדתית? איך הוא יכול להיות? אם הוא היה לפני הציונות בכלל. איך יכול להיות? בסדר? זה מתסכל. זה מתסכל, כי זה לא, זה לקחת בן אדם ולדחוף אותו בפינה, להגיד לו, אתה יש כיפה על הראש, אז אתה תעמוד שם, אתה המשק דת שלנו, כן? בזמן שהוא לא רצה את משק דת, הוא רצה להיות מנהיג, והוא היה מנהיג. הוא היה מנהיג גדול. ולכן, האנשים האלה שבנו את הארץ שלנו, א' כל צריכים לקבל את הכבוד ואת הערכה הראויה להם, בסדר? שאני חושב שבראשם, בראשם, זה אנשי העלייה הראשונה, שבאמת מסרו את הנפש, הם הגיעו, לא היה כלום. בסדר? הרב שמואל מוליבר, הוא פיקד על כל זה. מאירופה, הוא היה גדול הדור ששמע את הקול האלוהי שאומר שהגיע זמן הגאולה שלנו, את הקול האלוהי הזה צריך לומר, הוא מספר איך הוא שמע אותו, בסדר? אם תקראו את הכתבים שלו, זה קצת ששרד מהם, כי היה שריפה גדולה ביאליסטוק, אבל הוא אומר, מאיפה בא לו הרעיון הציונות? מה אתם חושבים, הוא קם בבוקר ונהיה ציוני? לא, מהרב קליש, הוא קרא את הספרים של הרב קליש, בסדר, זה הכל מתחבר, זה לא, אין נתק. כן, הוא קיבל את הרעיון מהרב קליש. מהרב גוטמחר, כן, שאני קרא גריידיצר רבי, מהם הוא קיבל את הרעיון? מהאנשים הללו. והוא בא וייסד מהלך אדיר של בניית הארץ. בסדר, ועלו לפה אנשים גדולים, אנשים כמו הרב יחיאל חיפינס, כן, וכמו רבי דוד שוב, וכמו זלמן רבי דוונטין שדיברנו עליו, וכמו אנשים מהיישוב הספרדי, אלברט אנטבי, ועוד המון, המון אנשים טובים וצדיקים שבנו את ארץ הקודש. ואנחנו צריכים לדעת ההיסטוריה הזאת, שהארץ הזאת נבנתה בידי אנשים ירי שמיים. מה קרה אחר כך, החל מהעלייה השנייה? זה נושא שצריך לדון בו, אנחנו לא מבטלים את זה, גם יש חשיבות גדולה מאוד לעלייה השנייה, והשלישית והרביעית והחמישית וההעפלה וקום המדינה, כל זה, וגם לנו, כל הזמן, הכל ממשיך ומתפתח, ועל זה נדבר ביום רביעי. אבל אי אפשר לבטל את הדברים האדירים שעשו החבר'ה האלה, אנשי העלייה הראשונה. ודבר אחרון, שמעתי, אני רוצה להתייחס לעוד תלונה אחת קטנטנה שאמרו לי, אמרו לי, תשמע, כל הזמן הרב קוק, שבואו נעסוק בשיעור הבא. הוא כל הזמן מדבר על זה שהציונות היא חילונית, ולמה אנשי מסע של חילונים יבנו את המדינה, לא הייתה מדינה בזמן הרב קוק, זה לא מדויק כמובן, אבל למה אנשי מסע של החילונים יביאו גאולה, והחילונים, מה, הוא לא ידע את כל מה שאתה יודע, הוא היה במאורעות, הוא היה איש התפר. הרי הרב קוק עלה לארץ, ואת הרב שאפו, תפרש סמך דלת, היינו 1904, היינו במעבר בין העלייה הראשונה והעלייה השנייה, מי שקיבל את פניו פה זה אנשי העלייה הראשונה והיישוב הישן. הוא היה בטפר, מה? הוא לא ידע שהציונות התחילה כאנשים דתיים, רק אתה גילית את זה וזה? אז שאלתי אותו, שאלתי את הרב קוק, כן? שאלתי אותו, רציתי לשאול אותו, מה, לא ידעת? אתם יודעים מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, ידעתי.
זה עובד כמו בחב"ד, מחפש
עם פתק. לא צריך לחפש פתק, צריך רק לעשות גוגל. בסדר, מחפש. כן, לי הוא לא ענה, האמת, שלא יגידו שאני משקר, הוא לא ענה לי, הוא ענה לאח שלו. בסדר? כן, אחי יקירי ומכבדי, הרב הגאון המפורסם, בשם ותהילה, מורנו ורבנו הרב רבי דובר הכהן שליטה. כן, הוא כותב את זה מיפו, בתשנת תף רש סמך זין. זה יחסית במאורעות, נכון? 1907. אז הוא אומר לו ככה. במעדורה שנייה, וביתר תוקף העוז, ביתר עומק וקדושה, הננו קרבים לחדש עכשיו את כל הרוחניות של חיבת ציון. כמו שהייתה כשחר טל ילדותה, בשחר טל ילדותה. כמו שהייתה חיה בליבות אנשי קודש אשר החלו לטפחה ולטפל בה. כמו שהייתה באוצר הלב של הגאון רבי צבי קלישר והגאון רבי אליהו גריידיץ, שזה הרב גוטמחר, וסיעתם ז"ל, טרם נשברו הכלים שלה. טרם נפל אורה בעמקי הרע. בסדר? זה כותב הרב קוק. אז מי יסד את הציונות לדעת הרב קוק? כן? לצערנו הרב אלקלעי הוא פשוט לא שמע. בסדר? כי הוא היה לו גישה אליו. אבל הכתבים שלו וכדומה, אבל מי יצד... זה איגרת מ"ז באיגרות ראייה חלק א'. כן? אגב, כל מה שקראתי עם הרב מוליבר, זה ספר חדש מאוד יפה שהוציאו של כתבי הרב מוליבר, ברית האהבה ושלום. יש פה את כל הכתבים שלו הידועים, דבר מאוד מאוד יפה ונחמד. יצא השנה, מומלץ מאוד. והרב קוק פה אומר, חד משמעית, מי שהתחיל את התנועה הציונית, זה הרב קלישר, גוטמחר. מה קרה? נשברו הכלים. בסדר? אז אני אומר, זה שיעור שלם. זה שבוע, בזרת השם יום רביעי, נדבר על שבירת הכלים הזאת, ומה זה הוביל בעולם הדתי, אבל לא להתבלבל. בסדר? הרב קוק ידע היטב מה ש... בטח שהוא ידע, כי הוא היה שם. מה שאנחנו יודעים, שאת התנועה הזאת של גאולת ישראל, מי היו חוזי המדינה שלנו, הוא ידע היטב שזה היה הרב קלישר, הרב קלעי, הוא לא הכיר אותו, אבל לא היה מכיר אותו, היה יודע שזה אותו דבר בדיוק, והוא ידע היטב שמי שבנה פה את היישוב, זה הרי הוא הגיע ב-1904, הוא ראה יישוב בנוי, הוא ראה את יפו, הוא ראה את המושבות, הוא ראה את בני העלייה הראשונה שהיו חברים שלו, כל אלה שעדיין היו בחיים, היו חברים שלו, הוא שיתף איתם פעולה, בסדר? הוא ידע היטב שאת הארץ הזאת בנו אנשי קודש יראי אלוהים, זה לא מבטל בכלל, עוד פעם, את הדברים החשובים שעשו העליות אחר כך, וגם הרצל, או אפילו בעיקר הרצל, אבל על זה בעזרת השם נדבר ביום רביעי ועל המשמעות של זה. אני מקווה שיצאתם בתחושה שצריך לבקש סליחה מהרב מוליבר, בסדר? על זה שהאדם הזה, מי שלא שמע עליו עד היום, צריך להגיד מי גרם לזה שאני לא אכיר את הבן אדם הזה. ולשמוע את השם שלו, זה לא נקרא לשמוע עליו. בסדר? צריך לשאול מי השם זו שאלה טובה, תהיו אנשים ביקורתיים, תשאלו מי אשם בזה שלא נחשפתי לכל זה עד עכשיו. בסדר? אוקיי, ושאתה מבין את זה, אתה צריך לשאול, צריך לתקנים את זה. בסדר? אז יהיו הדברים שאמרנו, מוקדשים, ויהיו נשמתו, הקדושה של הרב מולי ובכלל נשמתם של כל האנשים שבנו לנו את הארץ במסירות נפש נוראה. ערב טוב.